ראש השנה דף וב, מתחילים בעזרת השם, 10 שורות מלמעלה, במילים תנו רבנן. מסופר על ראש ישיבה מפורסם בארצות הברית, שכשנכנס אליו נער להתקבל לישיבה, הוא שואל אותו שתי שאלות. שאלה ראשונה, אתה יודע אולי מה זה דף גמרא? והתלמיד עונה, כן, יש תלמוד בבלי, כל דף מהתלמוד הבבלי זה דף גמרא. רשומים שם שאלות, תשובות, כן, ראיות, ברייתות, משניות, יפה מאוד. שאלה שנייה, אתה יודע אולי מה זה שטר של 100 דולר? או, העיניים שלו נדלקות, 100 דולר? וואה, הכל אפשר, 100 דולר זה הכל, אתה כל דבר יכול לקנות עם 100 דולר, אתה יכול עם 100 דולר להשקיע, להרוויח עוד כסף ועוד ולהיות עשיר גדול. אחרי שהוא לומד בישיבה כמה שנים, לפני שאנחנו נפרדים, אני שוב פעם שואל אותו שתי שאלות, אותם שתי שאלות. תגיד, תלמיד יקר, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. שאלה ראשונה, אתה יודע אולי מה זה 100 דולר? כן. 100 דולר זה שטר של כסף. ואדם צריך לחם, חלב, שכירות של בית. יש הוצאות שבאדם יש לו בחיים, אז הוא צריך גם 100 דולר בחיים שלו. זה יכול לעזור לו. שאלה שנייה. תגיד, אתה יודע אולי מה זה דף גמרא? וואה, העיניים שלו נדלקות. דף גמרא זה החיים, כי הם חיינו ואורך ימינו, בהם נהגה יומם ולילה. בכל מצב, אם אני רוצה להחיות את נפשי, אני צריך דף גמרא, זה מה שייתן לי את האושר בחיים. זה יגרום שנשכח את כל הצרות, את כל הקשיים, זה ייתן לי ברכה בחיים. איך קרה המהפך הזה? פעם 100 דולר היה אצלו כל החיים, ודף גמרא זה דף שרשומים עליו שאלות ותשובות, והיום 100 דולר זה בשביל להתקיים, והדף גמרא הפך להיות החיים שלו. התשובה לשאלה הזאת היא על ידי שאלה אחרת. בתוך ההיכל בבית המקדש עמדו שני כלי קודש, אחד מול השני, מצד אחד השולחן שעליו היה לחם הפנים, מצד שני המנורה שבו הדליקו את הנרות. במסכת בבא בתרא דף רפי הגמרא אומרת, הרוצה להעשיר, אם אדם רוצה להיות עשיר, יש לו סגולה. כשהוא מתפלל תפילת 18 לכיוון מזרח, קצת יתת עצמו לצד צפון, יצפין. למה? שולחן, סימנך שולחן בצפון. השולחן מרמז על הפרנסה. הרוצה להחכים בחוכמת התורה, יש לו גם סגולה. כשהוא בא ועומד בצד מזרח, תפילת 18, יתת עצמו קצת לצד דרום, ידרים, וסימנך מנורה בדרום. השולחן זה הפרנסה והמנורה זה חוכמת התורה. כשהיו נכנסים לתוך ההיכל, היו נכנסים מצד מזרח עם הפנים לכיוון מערב. ואז יוצא שצד צפון זה צד ימין וצד דרום זה צד שמאל. זאת אומרת שהשולחן, הפרנסה, היה בצד ימין, בצד החשוב. והמנורה, שזה חוכמת התורה, זה היה בצד שמאל, בצד הפחות חשוב. איך ייתכן דבר כזה? נכנסים לתוך ההיכל וצד ימין זה כסף, הפרנסה, אלא הסביר אותו ראש ישיבה. כשאדם נכנס להיכל, מאיפה הוא נכנס? מאיפה הוא מגיע? מבחוץ. הוא נכנס לתוך ההיכל, הוא מגיע מבחוץ, הוא מגיע עם מושגים של הרחוב. ברחוב, באמת בצד ימין זה הכסף, זה הכי חשוב. תורה זה גם טוב, זה פחות חשוב, חלילה. אבל נראה את אותו כהן גדול, אחרי שהוא היה בתוך קודש הקודשים, כשהוא יצא משם, הרי אחוריו יהיה לכיוון מערב, קודש הקודשים במערב, הפנים שלו יהיה לכיוון מזרח. כשאדם עומד עם הפנים לכיוון מזרח, אז צד ימין שלו זה צד דרום, המנורה תהיה בצד ימין. והכסף, הפרנסה, זה יהיה הפחות חשוב, זה יהיה בצד שמאל. אומר אותו ראש ישיבה, כשהתלמיד נכנס אליי פה לישיבה, מאיפה הוא נכנס? מהרחוב. אז $100 זה החיים שלו, והדף גמרא פחות חשוב. זה בצד שמאל כביכול, אבל אחרי שהוא בקודש הקודשים כמה שנים הוא עוסק בתורה, הראש שלו מתיישר. הוא מבין שה$100 יכולים לעזור לו, גם לא תמיד, 70, 80, 90, 100, 120 שנה. אבל הדף גמרא, זה החיים בעולם הזה, וכמובן, כמובן בעולם הבא. על פי זה מבארים את מה שהגמרא מביאה בסוגיה שלפנינו. הגמרא מביאה שאדם חייב להביא קורבן בבית המקדש, הוא מצווה שלא לאחר את הבאת הקורבן. אומרת התורה, אחרי שהתורה אומרת, כי תדור נדר להשם אלוקיך, לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו השם אלוקיך מימך והיה בך חטא, שאדם עשו לו לאחר את הבאת הקורבנות שהוא נדר, מביאה התורה את הפסוק הבא, מוצא שפתיך תשמור, ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך, נדבה אשר דיברת בפיך. דורשת הברייתא, תנו רבנן, מוצא שפתיך, זו מצוות עשה. כאילו כתוב, מוצא שפתיך קיים. ככה מביא רש"י, תוספות מוסיף, שיש פסוק, והיוצא מפיכם, מפיכם תעשו. זאת אומרת, זו מצוות עשה. מה שהתורה אומרת, תשמור, כידוע, ישמר פן ועל, אלה הם לשונות של אל תעשה. ישמר ואל תעשה. תשמור, זו מצוות לא תעשה. מוצא שפתיך תשמור, אומרת התורה, ועשית. לא יעזור לך שום דבר. אתה חייב לעשות. ואם אתה לא עושה מרצונך, יבואו שלוחי בית דין ויקפו עליך לעשות. עזרה לבית דין שיעשוך, שיכריחו אותך, יקפו אותך להביא את מה שנדרת. מה שאתה חייב, אתה תביא. כאשר נדרת זה נדר. נדר זה הכוונה שאדם מתחייב להביא קורבן, שהוא לא היה חייב, אבל הוא נדר. אז זה מחייב אותו, אומר הרי עליי, קורבן עולה למשל, הוא חייב להביא קורבן עולה. להשם אלוקיך, המילים האלה מיותרות, דורשים מזה, אלו הקורבנות שאדם חייב להביא. כמו אם האדם חטא, אז צריך פעם להביא חטאות, פעם להביא והשמות. עולות, שאדם צריך להביא ברגל, עולת ראייה ושלמים, גם כן, שהוא מביא שלמי חגיגה. זה דורשים מלהשם אלוקיך. נדבה, שהפסוק ממשיך ואומר, זה מרמז על סוג אחר של נדרים שאדם נדר להביא קורבנות, בלשון נדבה. כמשמעו, מה ההבדל בין נדר לבין נדבה? שאדם נודר להביא קורבן, זה הוא אומר, הרי עליי קורבן, להביא קורבן עולה למשל, אז הוא מחויב להביא קורבן עולה. אין לו עדיין קורבן עולה, הוא צריך יום אחד להפריש ולהביא. כשאדם נודב נדבה, זה שאומר הרי זו עולה. מביא איזושהי בהימה ואומר עליה הרי זו עולה. ולכן, היא כבר הופכת להיות קורבן עולה. אשר דיברת, אלו קודשי בדק הבית. המילים אשר דיברת מיותרות, דורשים מזה, אדם נדר להביא ממון או חפצים לבית המקדש, לבדק הבית. אז הוא חייב להזדרז ולא לאחר ולהביא את זה. בפיך זו צדקה. כן, כמו שתורה אומרת, נדבה אשר דיברת בפיך. בפיך, אז רש"י אומר, זו מילה מיותרת, דורשים מזה זו צדקה. אדם נדר להביא צדקה, אסור לו לאחר את ההבאה של הצדקה, צריך להביא את זה בזמן. תוספות מביא שיש פסוק, בפיך, שזה לשון צדקה, כתוב יצא מפי צדקה. שואלת הגמרא, אז למדנו שאדם שהוא מחויב להביא קורבן לבית המקדש, אם הוא לא, קודם כל יש לו מצוות עשה להביא, ומצוות לא תעשה שהוא עובר אם הוא לא מביא. וחוץ מזה יש כפייה שבית דין כופים עליו להביא, ודורשים את זה מהפסוק. מוצא שפתיך מצוות עשה, תשמור מצוות לא תעשה, ועשית אז הרה לבית דין שיקפו עליך. שואלת הגמרא, הרי שלושת הדברים האלה כבר נלמדים מפסוק אחר. אמר, מוצא שפתיך זו מצוות עשה, למה לי? כבר יש פסוק אחר שאומר שיש מצוות עשה להביא את הקורבן. ומבבת שמה והבאתם שמה נפקה. אדם בא לבית מקדש, הוא צריך להביא איתו קורבנות שהוא חייב להביא. יש מצוות עשה. וכן, מה שכתוב מצוות לא תעשה. תשמור, זו מצוות לא תעשה, שאדם לא יימנע מלהביא את הקורבנות שהוא מחויב. למה לי? זה שהפסוק אומר, תדור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו. מי לא תאחר לשלמו נפקה, מצוות לא תעשה. וכן, ועשית, אתה תעשה, לא יעזור לך שום דבר, הנדרת, אתה תביא. ואם אתה לא מביא מעצמך, יקפו עליך על ידי שלוחי בית דין. ועשית עזרה לבית דין שיעשוך, למה לי? זה גם לומדים מפסוק אחר, מי יקריב אותו נפקה. נתניה ברייתא, הפסוק אומר, אל פתח או אל מועד, יקריב אותו לרצונו. יקריב אותו, מלמד שקופין אותו בית דין להקריב. יכול בעל כורחו, מכריחים אותו? לא, תמוד לומר לרצונו, הכיצד, איך אתה גם כופה עליו וגם זה לרצונו? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. זאת אומרת, אתה מכריח אותו עד שבסופו של דבר הוא אומר, כן, אני רוצה. אתה לא יכול לקפות עליו בעל כורחו, אתה כופה עליו כל כך הרבה עד שהוא אומר, בסדר, אני מביא את זה מרצוני. אבל בכל אופן, רואים שיש כאן דרשה שדורשים כבר גם למצוות תעשה להביא את הקורבנות ולא לאחר, גם מצוות לא תעשה לא להתעכב, וגם שיש חיוב על בית הדין להכריח את האדם להביא את מה שהוא התחייב. אז אם כן, למה צריכים את הלימוד הזה פעמיים? אז לפני שהגמרא תבהר למה צריך את הלימוד הזה פעמיים, קודם כל אנחנו חייבים פה לברר מה פירוש אני מכריח אותך לרצות. איך אפשר להכריח בן אדם לרצות משהו שהוא לא רוצה? אתה יכול להכריח בן אדם לעשות, לומר, אבל לרצות? זה דבר שתלוי בלב, איך אתה מכריח אותי לרצות משהו שאני לא רוצה? הרמב״ם כותב, בהלכות גיטין, פרק ב' הלכה חף, כל אדם מישראל, הוא רוצה להיות מישראל, ורוצה הוא לעשות כל המצוות, ולהתרחק מן העבירות. כל אדם שרוצה להיות מישראל, הוא רוצה לעשות את כל המצוות, ולהתרחק מן העבירות. רק מה? ויצרו שתוקפו, זה שהוא אומר אני לא רוצה, זה מגיע מהיצר הרע. וכיוון שהוא קה, עד שתשש יצרו, והוא אמר בפה שלו רוצה אני, כבר זה נחשב לרצונו. כך כותב הרמב״ם. אדם בפנימיות שלו הוא באמת רוצה. אם הוא אומר אני לא רוצה לעשות מצוות, זה מראה שזה היצר הרע כופה עליו. עכשיו בספר פאר ישראל, הוא כותב דבר פלא. יכול להיות שאדם באמת לא רוצה להביא קורבן. לא רוצה. נדר שהוא יביא, ובסוף הוא חזר בו, הוא לא רוצה להביא. אז מה עושים? כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. מה הפירוש? מגיעים שלוחי בית דין. תופסים את הבן אדם הזה. מעלים אותו על הרכב, על הניידת, ולא לוקחים אותו לתחנת המשטרה. מעלים אותו לירושלים, מכניסים אותו להר הבית, נותנים לו להיכנס לעזרה, והוא שומע את הלוויים, שרים שירה בהשתפכות הנפש. איזה שירה. הוא מקבל פתאום את הרגשות הנכונים, הוא מתעורר לעבודת השם, עד שיאמר רוצה אני. אתה הגעת לעזרה, אתה רואה את הכהנים בעבודתם, את הלוויים בשירם ובזמרם, את העירת שמיים שבמקום. ודאי שתגיד רוצה אני. כופין אותו להגיע לבית המקדש. כשהוא מגיע לשם הוא מעצמו אומר רוצה אני. ככה מביא בספר פאר ישראל. זה על פי מה שפתחנו בתחילת השיעור. כשאדם נמצא בישיבה, פתאום הוא מקבל מושגים חדשים, מה זה דף גמרא מול 100 דולר? בכל אופן, אבל השאלה שלנו היא, למה התורה מביאה את אותה דרשה פעמיים? את אותה דרשה שיש מצוות עשה ולא תעשה ושקופים אותו עד שיומה רוצה אני, לעניין הבאת קורבן, למה זה כתוב בשני לימודים שונים? מביאה הגמרא צריך את שניהם. חד, דרשה אחת, דאמר הרי עליי, אבל ולא אפריש. הוא לא אפריש את הקורבן, אז מכריחים אותו להפריש. וחד, דרשה שנייה צריך לאדם שכבר אפריש, אבל הקורבן עומד, הוא לא מקריב אותו, ולא אקריב. למה צריכים גם לאדם שאמר שיפריש ולא אפריש, וגם לאדם שיפריש ועדיין לא אקריב, צריכים לכל אחד מהם דרשה בפני עצמה. הוא צריך, די ישמינן, שהוא עובר על עשה ולא תעשה וקופים אותו, במקרה שהוא אמר ועדיין לא אפריש. אתה יודע למה אני קופה אותו? משום דם, דלא קימי לדיבורי, הבטחת, תקיים. לא, אתה לא מקיים, מכריחים אותך לקיים, או שהוא עובר על עשה, עובר על לא תעשה. אבל אם הוא כבר הפריש, התחייבתי להביא עולה, הנה העולה נמצאת פה. ורק הוא לא הקריב. אי, מה אני הייתי אומר? קולי אחד איתי, בגז הדרך מהן איתי. בכל מקום שהוא נמצא, בתוך בית האוצר של הקדוש ברוך הוא נמצא. הוא נדר להביא עולה, הנה העולה. לא הקרבתי את זה, מי אמר שאני צריך להקריב את זה? העולה פה, היא שייכת לקדוש ברוך הוא, איפה שהיא נמצאת. אולי לא צריך להכריח אותו. צריך עליכם, צריך ללמד אותנו, בוודאי. הוא אמר הרי עליי עולה, הוא חייב גם להקריב את העולה הזו. ויש מין הנפריש ולא הקריב. אם היו מלמדים אותנו על מקרה שאדם הפריש, אבל עדיין לא הקריב את הקורבן, שעל זה אומרת התורה, אתה חייב להקריב. מה זאת אומרת, יש לך פה קורבן עולה שהפרשת, ואתה עדיין לא מקריב אותו. העולה הזה חייבים להקריב. את השלמים הזה חייבים להקריב. אתה יודע למה? דקמשאי לי גבי. מה אתה משאי אצלך קורבן עולה? מה אתה משאי אצלך קורבן שלמים? נו, מה עושים עם קורבן עולה? מה עושים עם קורבן שלמים? מקריבים בבית המקדש, למה אתה מחכה? תקריב את זה כבר. אבל אם הוא רק אמר, אמר. אפילו זה לא מוקלט. לא מוקלט, לא מתועד, אף אחד אפילו לא שמע. אז מה אם אמרתי? מה זה כבר דיבור? הייתי חושב שדיבור זה אולי כלום. אמר ולא הפריש, אמא דיבורה, ולא כלום הוא. מה הבעיה? אז אמר, תזרום איתו, מה קרה? אמר, חזר בו, מה זה כבר דיבור? לא, דיבור? וואה. דיבור זה הדבר עצום. לא יחל דברו. אדם אסור לחלל את הדיבור שלו. מה שהוא אומר, משהו מתחייב, הוא צריך לקיים. צריכה, לכן צריכה התורה ללמד אותנו, נכון? הוא התחייב שהוא יביא קורבן, הוא חייב לקיים את ההתחייבות שלו. מעניין. אתה בא ואומר שצריכים גם למקרה שהוא הפריש ולא הקריב, צריכים לימוד, וגם למקרה שמה? שהוא אמר והוא לא הפריש. אז צריך ללמד אותנו מה? שיש לו מצוות תעשה, לא תעשה, ומכריחים אותו שצריך להביא את הקורבן. איזה קורבן? אז היה לנו דרשה בין על נדר ובין על נדבה. ואמרנו מה ההבדל בין נדר לבין נדבה. נדר, אדם מקבל על עצמו, שם על הכתפיים שלו חיוב להביא קורבן. מה פירוש? הוא אומר, הרי עליי. עליי הוא מתחייב שהוא הולך להביא קורבן עולה או שלמים. עד שהוא לא הביא את העולה או השלמים, גם אם הוא יפריש עולה, או שהוא יפריש שלמים, אם העולה מתה, והוא לא הקריב אותה, הוא צריך להביא עולה אחרת. עליו מוטלת החובה להביא קורבן עולה. להביא קורבן שלמים, משהו התחייב, כשהוא אומר הרי עליי. אבל כשהוא אומר הרי זו, הוא כבר ממוקד. זאת אומרת, הנדר שלו חל על בהמה מסוימת, הרי זו עולה. אם היא מתה, הלך העולה. גמרנו, אני לא צריך להביא שום דבר. לא אמרתי הרי עליי, אמרתי הרי זו. אם מתה, זהו, אין. אין עולה. עלתה בסערה השמיים העולה הזאת. אז אם כן, שואלת הגמרא, רגע, רגע. הרי גם הלימוד שהבאנו, הפסוקים ממוצא שפתיך תשמור וכולי, למדנו בין לעניין נדר, בין לעניין נדבה. וגם הלימוד שאמרנו לגבי את פתח אוהל מועד יקריב אותו לרצונו, ומה שזה שבדין קופים אותו, ומה שכתוב גם כן, הוא באת שם והבאתם שם, יש מצוות עשה. לא תאחר לשלמו, מצוות לא תעשה. הרי לא תאחר לשלמו מדבר גם על נדר וגם על נדבה. בקיצור, שני הלימודים מדברים גם על נדר וגם על נדבה. אז, ואם מי מצאת אמרת, דאמר ולא אפריש, וכי יכול להיות שאחד מהפסוקים מדברים על אדם שרק אמר ועדיין לא אפריש, כשהוא אומר הרי זו, חייב להיות שהוא כבר מפריש. והרי נדבה, הנדבה כתיבה. בפסוק של בל תאחר ובפסוק של מוצא שפתיך תשמור, בשניהם מדברים גם על נדבה. ומה זה נדבה? ותנן, איזה הוא נדר? מה ההבדל בין נדר לבין נדבה? נדר זה אומר, הרי עליי עולה. מקבל על עצמו, על הכתפיים שלו. ואיזו היא נדבה? האומר, הרי זו עולה. לא, הוא לא מחויב כלום. הבהמה הזאת, כל ההתחייבות שלו נמצאת רק בבהמה הזאת. ומה ההבדל בין נדר לבין נדבה? פשוט מאוד. כשאדם נדר נדר, הרי עליי, אז אם הוא יפריש באמת קורבן עולה, והקורבן הזה מת או שהוא נגנב, אז הבעל הקורבן לא יכול להגיד, טוב, מת או נגנב, מה אני יכול לעשות? מה זאת אומרת מה, זה יכול להיות, מה אתה יכול לעשות? אתה התחייבת, עליך מוטלת האחריות להביא עולה. אם הוא מת או שהוא נגנב, תביא עולה אחרת. חייב באחריותו. מה זה נדבה? כשאומר הרי זו, אכן היא מתה או נגנבה, אינו חייב באחריותה. היא העולה. איפה היא? תחפש אותה. אני לא חייב להביא עולה. אני אמרתי שהיא תהיה העולה. לא אמרתי שאני אצטרך להביא עולה. אינו חייב באחריותה. אז אם כן, איך יכול להיות שמענם אמר שהוא יביא עולה בלשון של נדבה, והוא לא הפריש? הרי כל הלשון של נדבה לכאורה זה שהוא כבר מפריש, תוך כדי האמירה שלו. אמר רבה, כל הרעיון של נדבה, שהוא לא חייב באחריות של הבהמה, שהוא לא חייב באחריות הקורבן. וזה לא חייב להיות שתוך כדי שהוא נדר את הנדר, הוא נדר את זה על בהמה מסוימת. זה לא חייב להיות שהוא אומר הרי זו עולה. לא רק זה נקרא נדבה. נדבה יכול להיות גם כשהוא אומר הרי עליי עולה, רק הוא אומר תנאי. אמר רב המשכחת לה כגון דאמר הרי עליי עולה, אבל מה? אני לא מקבל אחריות. על מנת שאיני חייב באחריותה. מת, נגנב, כפרה. אני לא הולך עכשיו להביא אחרת. אז זה נקרא נדבה, ואז יכול להיות מציאות שהוא אמר הרי עליי, הוא נדר, אבל הוא לא הפריש. אז זהו מצווה במצוות עשה, תפריש. לא תעשה, אל תאחר. וכופין עליו, עזרה לבית דין שעשוך. בו הייתה למדנו שאחד מהדברים שאדם חייב להביא אותם בזמן, ועובר על עשה, לא תעשה, ומכריחים אותו, זה עניין צדקה. בפיך זו צדקה, אמר רבה, ועל חיוב הצדקה, בדרך כלל אדם עובר על בעל תאחר, הם עוברים עליו שלושה רגלים. אתה צריך להביא קורבן, אדוני. בסדר גמור, אני אביא. נו, אבל כבר עכשיו פסח, למה אתה עולה כבר לירושלים? תביא כבר את הקורבן. בסדר, פסח. מגיע אחרי פסח גם שבועות, לא? אחרי שבועות מגיע סוכות. רק אם עברו עליו שלושה רגלים והוא לא הביא, אז לפי דעת הנקמה, הוא עובר על בעל תאחר. אבל צדקה, אדם שאומר שהוא מתחייב להביא צדקה לעניים, הוא עובר על בעל תאחר, לא אחרי שלושה רגלים, אלא מיד. צדקה מחייב עלי לאלתר. אפילו שלא עברו שלושה רגלים. מה איתם? למה? מה ההבדל בין צדקה לבין קורבנות? פשוט מאוד. למה על קורבנות הוא עובר על בל תאחר רק אחרי שלושה רגלים? מה הקשר בין הרגלים לבין הקורבנות? הקשר הוא מאוד פשוט. ברגלים, האדם עולה לרגל, אתה כבר בבית מקדש, תביא את הקורבנות שלך. הוא באת שמה והבאתם שמה. אתה נמצא בבית מקדש, תביא כבר את הקורבנות. אבל צדקה, מה זה קשור לבית המקדש? לכן, אין פה עניין של שלושה רגלים. דם נדר להביא צדקה, שווים מיד, דקה עם העניים, העניים הרי קיימים. עד כדי כך זה פשוט, שואת הגמרא פשיטה. ודאי שאין קשר בין הצדקה לבין הרגלים. זה הרי לא צריכים לתת צדקה דווקא בבית המקדש. מה זה קשור לעלייה לרגל? מה עוד התאמה מתרצת הגמרא? כיוון זה בעניין עד קורבנות כתיבה, הרי זה כתוב בפסוק לעניין בלתי אחר של קורבנות. אז אולי כמו קורבנות, עד העברי עלה שלושה רגלים כקורבנות, רק אז הוא יעבור לעניין צדקה כמשמלן שלו. הטעם, לעניין קורבנות, הוא דתלינו רחמנה ברגלים. זה תלוי ברגלים, כי אז עולים לרגל ואז מביאים את הקורבנות. אבל אחר, לעניין צדקה, לא, כי הרי דה השכיחי עניים. העניים נמצאים בכל מקום לצערנו הרב. אז אם כן, זה לא עניין דווקא של העלייה לרגל. זה לא דווקא עניין של בית המקדש. אדם נדר שיביא צדקה, צריך להביא כמה שיותר מהם. אמר רב החידוש גדול. אמנם יש... רוב התנאים סוברים שאדם עובר על בלטה אחר רק אחרי שעוברים עליו יותר מרגל אחד. שני רגלים, שלושה רגלים. אבל כולם יודעים שכיוון שעבר עליו רגל אחד, אדם נדר שהוא יביא קורבן. הגיע חג ראשון והוא לא הביא את הקורבן, אז אמנם לפי רוב התנאים הוא לא עובר עדיין בבלטה אחר במצוות לא תעשה, אבל הוא כבר עובר במצוות עשה, כי כתוב, הוא באת שמה והבאתם שמה. באת כבר לרגל, היית צריך להביא איתך את הקורבנות שהתחייבת. זאת אומרת, נאמר למשל לפי דעת תנא קמא, אדם עובר משום בלטה אחר אחרי שלושה רגלים. באת לבית מקדש רגל ראשון, לא הבאת, חבל. רגל שני לא הבאת, חבל. אחרי רגל שלישי הבן אדם כבר עובר על בלטה אחר. אבל אומר רב החידוש, כבר אחרי הרגל הראשון האדם עובר על מצוות עשה, לא על בלטה אחר, אלא על המצוות עשה, והבאתם שמה. באת שמה, תביא את הקורבנות. שואלת הגמרא, מי טבעי? העיד רבי יהושע וכן רבי פפיאס על ולד של בהימת שלמים. למשל, אדם הפריש פרה לקורבן שלמים. הפרה הזאת או שהיא הייתה מעוברת, או שהיא התעברה אחר כך ונולד לה ולד, עגל. הוא גם כן שלמים. גם אותו צריך להקריב כשלמים. ולד שלמים קרב שלמים, שיקרב בתורת שלמים. אמר רבי פפיאס, היה לנו פעם סיפור כזה. אני מעיד שהייתה לנו פרה של זבחי שלמים, והחלנוה את הפרה בעצמה בחג הפסח, ואת העגל, שהוא גם כן נחשב שלמים, אכלנו ולדה שלמים בחג, חג סוכות לכאורה. שאת השאלה, יש לך עגל של שלמים? הגיע חג שבועות, אתה חייב להקריב אותו, אם לא אתה עובר על בלטה, אתה עובר על מצוות עשה, אם לא על בלטה אחר, על מצוות עשה, כמו שאמר רבה. ומספר את זה רב פפיאס, רבי פפיאס, שהוא טענה, יכול להיות שהוא עבר על המצוות עשה, והוא דחה את האכילת ולד השלמים, ולא אכל, לא הקריבו את זה בחג השבועות, שזה הרגל הראשון, הרגל הבא. אז בישלמה בפסח עצמו, אני עוד יכול להבין למה לא הקריבו, אימו, זה מחוסר זמנה, והיכולת שעוד לא עברו 8 ימים מאז שהוא נולד, והתורה אומרת, שכשנולד ולד, 7 ימים יהיה עם אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן ישאל להשם. יכול להיות שזה עדיין לא היה יום שמיני ללידתו, וכבר עבר חג הפסח. אז בפסח עצמו לא יקריבו את הולד שלמים. אבל, אלא ולדה בעצרת, איך היא מש אילה? איך רבי פפיאס בא ואומר לכולם, היה לנו ולד שלמים, לא הקרבנו אותו בשבועות, חיכינו לסוכות. איך לא הקרבת אותו בשבועות? הרי אם אדם לא מקריב ברגל הראשון, רבה אומר שהוא עובר במצוות עשה, לא ייתכן שטנה יעבור על מצוות עשה, ועוד יספר את זה במשנה כהוראה הלכה למעשה. אלא מה רואים מפה לכאורה? שעד שלא עוברים 3 רגלים, גם במצוות עשה לא עוברים. איך אם אבשלים ועברי עליהם בעשה? איך הם ישו אותה ועברו עליה במצוות עשה? מתרץ את הגמרה על זה 2 תירוצים. תירוץ ראשון אמר רב זביד משמי דה רבה, כגון שהוולד הזה היה חולה בחג העצרת. אתה לא יכול להביא קורבן חולה לבית המקדש. אז המתינו עד שהוא יחלים, ואז בחג סוכות הקריבו אותו. רב אשי אמר, לא כתוב כאן שאכלו אותו בסוכות, שהקריבו אותו בסוכות. כתוב שהקריבו אותו בחג. מאי ואכלנו ולדה שלמים בחג דקטני, חג השבועות. ואידך, למה באמת רב זביד לא תירץ שחג הכוונה חג השבועות? כי נכון ששבועות הוא חג, אבל סתם כשאומרים חג, מתכוונים לחג הסוכות. כשמדברים על שבועות, אפשר להגיד חג, סתם הכוונה לשבועות, אבל קולי חדתני פסח, ואחר כך מדברים על שבועות, לא כותבים על שבועות חג, אלא תני עצרת. חג הכוונה לחג הסוכות. ואמר רבה, הלכה נוספת בענייני בלטה אחר. אדם הרי צריך להביא את הקורבן תוך 3 רגלים. כיוון שעברו עליו על הקורבן 3 רגלים והוא לא הקריב אותם, בכל יום ויום, הוא עובר שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם על המצוות לא תעשה בבלטה אחר. שואלת הגמרא קושיה מברייתא. מי טבעי. אחד בכור ואחד כל הקודשים, כל קורבן. כברן שעברו עליו שנה שלמה, אפילו בלא שעברו עליו 3 רגלים. תכף הגמרא תגיד איך ייתכן דבר כזה. בכל שנה יש 3 רגלים. או שעברו עליו 3 רגלים, שאז הוא עובר בבלטה אחר, אפילו בלא שעברה שנה שלמה. למשל, פסח, שבועות, סוכות, חצי שנה, זהו. לא עברה שנה שלמה. כבר הוא עובר בבעל תאחר. לפני שנסביר איך יכול להיות שנה שלמה שלא עברו שלושה רגלים, קודם כל מברר את הגמרא, ואי מי תיובתנו, אז מה הקושיה פה לרבה? איפה כתוב כאן שלא עובר כל יום ויום בבעל תאחר? אמר רב כהנא, מאן דכמותיו שפיר כמותיו. מי שיקשה מהברייתא הזאת, הוא יקשה קושיה חזקה. מכדי, הרי התנא עליו יקה מהדר. התנא מחדש לך שאדם יכול לעבור בבעל תאחר גם אם לא עברו עליו שלושה רגלים, אלא עברה עליו שנה. זאת אומרת שהוא מחפש להוסיף לאווים למי שמאחר להביא את הקורבן בזמן. אז ליטני, תכתוב עוד לאו. בכל יום ויום, אחרי שאדם עבר בבעל תאחר, עובר בבעל תאחר על כל יום ויום. בזה שהוא לא כתב את זה סימן, שזה לא נכון, אין כזה לאו. ואידך, רבה שבכל זאת אמר, שאחרי שאדם עובר בבעל תאחר, אחרי שעוברים שלושה רגלים, אז כל יום הוא עובר במצוות לא תעשה נוספת. הוא יטען, טענה למקבעי בלאו כמאדר. הטענה בסך הכל בא לומר לך, מתי האדם הזה כבר נקבע עליו בעל תאחר? זה לא דווקא שעברו עליו שלושה רגלים. יכול להיות שעברה עליו שנה שלמה, ולא עברו שלושה רגלים, כבר הוא יהיה חייב בבעל תאחר. אבל בלאו יהיה תירי? מה, הוא נהג מונית? צריך להפעיל מונה? להתחיל להגיד לך כמה לאו עם הבן אדם הזה עובר? זה לא כמאדר, זה הוא לא מחפש להודיע לנו. בסך הכל בא לומר, מתי זה נחשב בעל תאחר? שלושה רגלים כמובן, אבל יכול גם להיות שלא עבר שלושה רגלים, אם עברה שנה שלמה. איך יכול להיות שעברה שנה שלמה ולא עברו שלושה רגלים? הרי בשנה יש שלושה רגלים, אז גופה, נתבונן בגופם של דברי הברייתא, אחד בכור ואחד, כל הקודשים, כל הקורבנות. כיוון שעברו עליהם שנה, בלא שעברו שלושה רגלים, או זה אני יכול להבין, רגלים, עברו שלושה רגלים בלא שעברה שנה שלמה, עובר בבעל תאחר. אז ביש, למה יכול להיות שעברו שלושה רגלים בלא שעברה שנה? משכחת לה, פשוט, הוא יקדיש ערב פסח, עבר פסח, שבועות, סוכות, הנה עברנו שלושה רגלים, ועוד לא הסתיימה בקושי חצי שנה עברה. אלא, שתעבור שנה, בלא שיחלפו שלושה רגלים, איך היא משכחת לה? בשנה יש הרי שלושה רגלים, איך יכול להיות שעברה שנה ולא היו שלושה רגלים? אניחא, זה טוב לפי דעתו של רבי שמעון, למען דאית לי כסדרן. רבי שמעון אומר, כדי שאדם יעבור על בעל תאחר, צריכים לעבור שלושה רגלים, אבל לפי הסדר. קודם פסח, אחרי זה שבועות, אחרי זה סוכות. אבל אם האדם למשל הקדיש קורבן, מוצאי פסח. מוצאי שביעי של פסח. ואז עבר עליו חג השבועות, חג הסוכות, הוא לא עבר בבעל תאחר. למה? כי כדי שיעבור בבעל תאחר צריך שיעבור פסח, שבועות וסוכות לפי הסדר. אחר כך מגיע חג הפסח, כבר עברו עליו שלושה רגלים, אבל עדיין לא עברו שלושה רגלים כסדרם, שפסח הוא הראשון, כי שבועות הוא היה הראשון, אחרי זה סוכות, אחרי זה פסח. עכשיו, עבר פסח, כבר עברה שנה. עברה שנה, הוא התחייב להביא קורבן, מוצאי פסח, מוצאי שביעי של פסח, אבל שלושה רגלים עדיין לא עברו. עברו שלושה רגלים, אבל לא עברו כסדרן. עכשיו, אחרי פסח, יגיע חג שבועות, אחר כך חג סוכות, שיבואו פסח, שבועות וסוכות, רק אז הוא יעבור על בעל תאחר. זאת אומרת, כדי שיעבור בבעל תאחר, במקרה הזה שהוא נדר אחרי פסח, צריכים לעבור שבועות, סוכות, פסח, שבועות וסוכות. חמישה רגלים, שזה הרבה יותר משנה. זה יכול להיות שהוא יעבור על בעל תאחר, תכף כשהסתיימה השנה, למרות שלא עברו שלושה רגלים כסדרן. אלא, לפי דעת הנקמה שחולק על רבי שמעון, למען דלת לי כסדרן, אלא לפי דעתו, ברגע שעברו שלושה רגלים, והוא לא הביא את הקורבן, הוא עובר בבעל תאחר. איך היא משכחת לה? איך ייתכן שתיווצר מציאות כזאת שתעבור שנה ולא יעברו שלושה רגלים? בישלמה לרבי, לפי דעתו של רבי, שהוא סובר ששנה, הכוונה שנה של ימות החמה, של העונות, קיץ, סתיו, חורף, אביב, שזה 365 ימים, זה נקרא שנה, אז משכחת לה. בשנה מעוברת. שהשנה היא מעוברת, שהיא 13 חודשים. אז יכול להיות שתעבור שנה שלמה של ימות החמה, ועדיין לא יעברו שלושה רגלים, כי כדי שיעברו שלושה רגלים צריכים לעבור 13 חודשים, כמו שמיד נראה. דתניא, תורה אומרת, אחד שמוכר נכסים בארץ ישראל, אז בזמן שנוהג יובל, זה בזמן שכל השבטים נמצאים בארץ ישראל, יש דין של יובל. מה הכוונה? מגיע השנה ה-50, קרקעות חוזרות לבעליהם. עכשיו, זה לא כל קרקע חוזרת, אלא יש בזה כל מיני תנאים. למשל, אם זה בית שאדם מכר בעיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, כמו למשל בעיר ירושלים העתיקה. אדם מכר דירה, יש לו אפשרות שנה תמימה לקנות בחזרה את הדירה שהוא מכר, לפדות אותה. אבל, ואם לא ייגאל עד מלות לו שנה תמימה, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה, לצמיתות, לחלוטין, לתמיד, לקונה אותו לדורותיו, לא יצא ביובל. מה זה נקרא שנה תמימה? רבי אומר, מונה 365 יום מיום המכירה, כמו מניין ימות החמה, כמו כל התקופות של העונות של הקיץ, חורף, סתיו, אביב. וחכמים אומרים, מונה מימות הלבנה. 12 חודש מיום ליום, זאת אומרת, אם הוא מכר את הבית, ט"ז בניסן, אז יש לו עד ט"ו ניסן שנה הבאה. זאת אומרת, שנה שלמה. ואם נתעברה השנה והחליטו להוסיף אדר ב', נתעברה לו למוכר, יש לו עוד חודש לפדות את הבית. אם כן, לפי דעתו של רבי, ששנה זה סך הכל 365 יום, משכחת לה לרבי שתעבור שנה ועדיין לא עברו שלושה רגלים. איך? דעה קדשה בתר חג המצות. אדם הקדיש למשל קורבן עולה, מוצאי שביעי של פסח. או מוצאי יום טוב ראשון, בחול המועד. ט"ז בניסן. דחימתה שלהי אדר בתרה, כשמגיע סוף אדר שני, נאמר חפבב אדר שני, בערך זה יוצא כבר שנה מליה. הסתיימו 365 יום. אתם יכולים לעשות חשבון מאוד פשוט. חודש ניסן זה בדרך כלל חודש מלא, 30 יום. ובדרך כלל זה הולך בסדר כזה שיש חודש אחד של 30 יום, חודש אחד של 29 יום. חודש של 30, חודש של 29. אז חודש ניסן, הוא הקדיש את הקורבן ט"ז בניסן, אז את הט"ו ימים הראשונים הוא לא מונה, רק את הט"ו ימים האחרונים. אז יש לו 15 יום מניסן, אחרי זה יש לו 29 יום מאייר, 30 יום מסיוון, 29 יום מתמוז, 30 יום מאב, 29 יום מאלול, 30 יום מתשרי, 29 יום מחשוון, 30 יום מכסלב, 29 יום מטבת, 30 יום משבט, 29 יום מאדר א', ואז יוסיף עוד בערך 26 יום, הוא כבר אוחז ב-365 ימים, זה יוצא בערך חפבב אדר ב'. והוא כבר הסתיימה לו שנה של 365 יום, אבל עדיין לא הגיע פסח. והוא הקדיש את הקורבן במוצאי יום טוב של פסח, ועברו עליו רק חג השבועות וחג הסוכות, עוד לא עבר עליו הפסח הבא. אז עבר עליו כבר שנה שלמה של 365 יום, אבל עדיין לא עברו עליו שלושה רגלים. שנה מעלי, הרגלים לא מעלו. אז זה מסתדר לפי רבי ששנה זה 365 יום כמניין ימות החמה. אלא לפי דעת רבנן שסוברים ששנה זה 12 חודשים של מולד הלבנה, כמו החודשים שאנחנו מכירים. אז איך היא משכחת לשנה בלי רגלים? הרי בכל שנה יש שלושה רגלים. מתרץ את הגמרא. כדתני רב שמעיה. רב שמעיה למד ברייתא. שחג השבועות, חג העצרת, לא תמיד הוא חייב לחול בו' בסיוון, אלא פעמים הוא יכול לחול בחמישה בסיוון, פעמים בשישה בסיוון, ופעמים בשבעה בסיוון. הכיצד, איך ייתכן דבר כזה? אם גם חודש ניסן וגם חודש אייר, שניהם חודשים מלאים של 30 יום כל אחד. אז יוצא, תורה לא אומרת באיזה תאריך זה חג השבועות. תורה רק אומרת, וספרתם לכם ממחורת השבת, הכוונה ממחורת יום טוב ראשון של פסח, שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום, ואז מגיע חג השבועות. 50 יום אחרי פסח זה חג השבועות. אם יש לך אז ככה, קודם כל יש לך 15 יום מחודש ניסן. אחרי זה יש לך, אם גם חודש אייר הוא חודש מלא, אז יש לך עוד 30 יום מחודש אייר, כבר יש לך 45 יום. אז כמה ימים אתה נכנס בחודש סיוון? סך הכל 5 יום, כבר יש לך 50. יש לך 30 יום מחודש אייר, ו-15 יום מחודש ניסן, זה יוצא 45 יום. ואז עוד 5 ימים בחודש סיוון, אי סיוון, כבר יש לך 50 יום, חג שבועות. אם שניהם חסרים, גם חודש ניסן 29 יום וגם חודש אייר 29 יום. אז אם כן, מ-15 יום הראשונים של פסח אנחנו לא מחשבים, כי בתתוו ניסן זה יום טוב ראשון, אלא מתתזיין ניסן. מתתזיין ניסן עד סוף חודש ניסן, אם יש לנו רק 29 יום בחודש ניסן, נשאר לנו רק 14. היה לנו 15 ועוד 14, 29, נשאר לנו 14. מתתזיין בניסן עד חפתת. 14 יום ועוד 30, ועוד, סליחה, 29 יום בחודש אייר, אם חודש אייר הוא חסר, אז יש לנו 14 ועוד 29, אנחנו מדברים בסך הכל על 43. אז כמה חסר לנו בחודש סיוון כדי להגיע ל-50? 7 ימים. אז אם כן, זה יוצא ב-7. ואם חודש אחד מלא וחודש אחד חסר, כמו שיוצא בזמננו, שחודש ניסן לעולם מלא וחודש אייר לעולם חסר, אז יוצא שיש לנו 15 יום בחודש ניסן, ועוד 29 יום בחודש אייר, סך הכל יש לנו 44 יום, חסר לנו עוד 6 יום להגיע ל-50, שזה יוצא ב-6 בסיוון, אז יוצא חג השבועות. אז אם כן, לפי דעת הברייתא הזאת, יכול להיות ששנה אחת חג שבועות היה ב-A בסיוון, והוא הקדיש את הקורבן יום אחרי חג השבועות, ב-ו בסיוון. עכשיו, עבר עליו חג סוכות, והוא לא הביא קורבן, לא הביא את הקורבן. אחרי זה הגיע חג הפסח, הוא גם לא הביא את הקורבן. עכשיו, חג שבועות בשנה הזאת יצאו 2 חודשים חסרים. אז אם כן יצא, שחג השבועות יצא בזין בסיוון. והוא עבר בבלטה אחר כבר בוו בסיוון. זאת אומרת, תוך פחות מ... זאת אומרת שיוצא שהוא עובר בשנה אחת, בוו בסיוון, תוך שנה, וו, אי סיוון, הוא עובר כבר, עברה שנה, ועדיין לא עבר הרגל השלישי, לא עבר עדיין חג השבועות. זה יכול להיות שנה בלי 3 רגלים. שואלת הגמרא, רגע, רב שמעיה אמר שחג שבועות יכול לצאת ב-A סיוון, ו-ו סיוון וזיין סיוון. ומאן תנא דפליגא ליה דרב שמעיה? מי זה התנא קמא באותה ברייתא שחולק וסובר שחג שבועות חייב לצאת תמיד ב-ו בסיוון? דעתם של אחרים היא, דתניא אחרים אומרים, אין הבדל, לא יכול להיות שפעם אחת חודש ניסן הוא מלא, פעם אחת הוא חסר. אין דבר כזה. לא יכול להיות שפעם חודש אייר הוא מלא, פעם אחת חודש אייר הוא חסר. אלא, כל חודשי השנה, אחד מלא, חודש אחד מלא של 30 יום, וחודש אחד חסר של 29 יום. זאת אומרת, חודש ניסן 30 יום, חודש אייר 29 יום. חודש סיוון 30 יום, חודש תמוז 29 יום. ככה על זה הדרך. יש לנו 12 חודשים בשנה. חודש ושישה חודשים מתוך ה-12, חצי מה-12, 6 חודשים של 30 יום ו-6 חודשים של 29 יום. כמה זה יוצא בסך הכל? החשבון הוא מאוד פשוט. אם אתה עושה 12 כפול 30, אז אתה עומד ב-360. אבל מכיוון שזה לא 12 כפול 30, כי הרי 6 מתוך ה-12 זה של 29, אז אתה מוריד 6 ימים. יום אחד בכל אחד מהשישה חודשים. אז כמה זה 360 פחות 6? 360 פחות 6, יוצא לך 354. אז אם כן, לפי דעת אחרים, שנה של ימות הלבנה זה 354 ימים. עכשיו, לפי זה יוצא, שאין הפרש בימות השבוע, ימי ראשון, שני, שלישי, רביעי, בין חג השבועות, בין עצרת שבשנה אחת, לחג שבועות ששנה הבאה, לעצרת ששנה הבאה, אלא כל ההבדל הוא רק 4 ימים. וכן, אין הבדל בשבוע, ראשון, שני, בין ראש השנה, שנה אחת, לראש השנה, שנה הבאה, אלא רק 4 ימים בלבד. למה? חשבון הוא מאוד פשוט. נאמר חג שבועות בשנת תשפ"א, יצא ביום ראשון. 350 יום אחר כך, צריך לצאת שבת, כי זה 350 יום, זה יוצא בדיוק 50 שבועות. כי 50 כפול 7 זה 350. יוצא שבשבת מסתיימים 350 יום. ואז, אם השנה הייתה של 350 יום, אז יום ראשון שוב פעם היה שבועות, ואז כל שנה, שבועות היה יוצא ביום ראשון, אם השנה הייתה של 350 יום. ששבת, השנה הייתה מסתיימת בשבת, ואז יום ראשון מתחילה שנה חדשה, דיינו מתחיל שבועות חדש. אבל מכיוון שיש לנו 354 יום, אז השנה אם נאמר שנה אחת שבועות היה ביום ראשון, שנה הבאה, השנה תסתיים לא בשבת, ביום ראשון לא תתחיל, לא יהיה חג שבועות, אלא השבועות נדחה בארבעה ימים. זאת אומרת, יש לך, במקום שהשנה תסתיים בשבת, היא מסתיימת, היא ממשיכה ראשון, שני, שלישי, רביעי, ורק ביום חמישי אנחנו כבר מתחילים את השנה החדשה. רק אז עוברים 364 יום. אז יוצא שהחג שבועות נדחה. אם שנה שעברה זה היה ביום ראשון, שנה הבאה, בשנת תשפ"ב, בדוגמה הזאת כמובן, זה יצא שחג שבועות יהיה ביום חמישי. אותו דבר ראש השנה. אם שנה אחת הוא היה ביום ראשון, שנה הבאה הוא יהיה ביום חמישי. ואם השנה הזאת הייתה שנה מעוברת, והדת אחרים שתמיד מוסיפים חודש אדר ב', חודש שרק 29 יום. 28 יום זה שבועות עגולים, אז זה לא משנה בימות השבוע שום דבר. אבל מכיוון שזה עוד יום, זה 29 יום, אז הוא דוחה בעוד יום נוסף. אז לכן, ההבדל הוא יהיה בחמישה ימים. אם יום שבוע, חג שבועות היה ביום ראשון, הוא יצא ביום שישי. וכן, ראש השנה, אם הוא היה ביום ראשון, השנה הבאה הוא יצא ביום שישי. אז אם כן, תמיד חג שבועות יצא בוו בסיוון. למה? כי השנה היא תמיד חודש מלא, חודש חסר. לא יכול להיות שגם ניסן וגם אייר יהיו חסרים או ששניהם יהיו מלאים, אלא חייב להיות תמיד חודש ניסן מלא וחודש אייר חסר. אז כמו שאנחנו היום פוסקים, חג שבועות חייב לצאת בוו בסיוון. אז אם כן, לא יכול להיות, לפי דעת אחרים, שתעבור שנה בלי שיעברו שלושה רגלים. הביאה הגמרא ספק לעניין בלטה אחר. באי רבי זעירא. אדם שהוא יורש, הוא חייב להקריב את הקורבנות של המוריש. אם נאמר, הוא יורש של אביו, הוא חייב להביא את הקורבנות שאביו חייב להביא. תוספות מביא לזה הוכחות, מאיפה אנחנו יודעים שיורש חייב להביא את הקורבנות של המוריש. השאלה היא, האם הוא עובר, אם הוא לא מביא את הקורבן, תוך שלושה רגלים, מהו שהוא יעבור בבלטה אחר? מצד אחד, הפסוק שאומר, מצוות לא תעשה, שאסור לעבור בבלטה אחר, כתוב, כי תידור נדר, להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו. על זה אמר רחמנה, היורש הרי הוא לא נדר, אז הוא לא עובר. אבל מצד שני עוד דילמה, התורה אומרת, הוא באת שמה? באת לבית המקדש? נו, איפה הקורבנות? והבאתם שמה, תביא את הקורבנות. אתה עולה לבית המקדש והמחייב, אתה חייב להביא את הקורבנות. אז אם כן, לפי זה, גם היורש עובר בבלטה אחר. הביאה גמרתה שמה דתני רבי חייה, כתוב, כי דרוש ידרשנו השם אלוקיך ממי? מימך, מזה שנדר. היורש לא נדר, פרט ליורש. שואלת הגמרא, הרי המילה מימך לא מיותרת. והי מימך, מבעי אלי, לרבות גם זה לקט שיקחה ופאה. שאדם שצריך לתת מתנות עניים בשדה, לקט, אם שני שיבולים נפלו לו בזמן שהוא אוסף את התבועה, או שיבולת אחת, אסור לו לאסוף אותה, הוא צריך להשאיר אותה לעניים. שיקחה כשהוא אסף את כל העומרים בשדה, כל האגודות של התבועה, הוא שכח אגודה אחת, אסור לו לחזור לקחת אותה, הוא צריך להשאיר את זה לעניים, שיקחה. וזה שהוא צריך להשאיר קצת תבועה בשדה שהוא לא קוצר אותה במצוות פאה. אם הוא לא ראה עניים, אז הוא אסף את מתנות העניים ותכנן להביא את זה לעניים שהוא ימצא. כיוון שעברו עליו שלושה רגלים, הוא עובר בבלטה אחר. מאיפה לומדים את זה שכתוב? מימך. אז אם כן, המילה הזאת לא מיותרת בשביל לדרוש שהיורש לא מצווה בבלטה אחר. עונה הגמרא, המילה מימך אפשר לדרוש בשתי דרשות. למה? כי היה מספיק שיהיה כתוב, כי דרוש ידרשנו השם אלוקיך, אימך. ובזה היינו מרבים לקט שיקחה ופאה, כי הרי באימך, זה בא לרבות שגם לקט שיקחה ופאה עוברים מבלטה אחר, וכרי במימך, המם בא לומר, שהקדוש ברוך הוא תובע בבלטה אחר רק את הנודר ולא את היורש. באי רבי זעירא, שאלה נוספת לעניין בלטה אחר. אישה שחייבת להביא קורבן, מה היא בבלטה אחר? למה שהיא תהיה פטורה מבלטה אחר? מי אמרינן, הלא מחייבה בראייה. היא לא מחויבת לעלות לבית המקדש לרגל, כי כתוב, יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך, והיא לא חייבת לעלות לרגל. כל הרעיון שאדם צריך להביא את הקורבן תוך שלושה רגלים, כי אומרים לו, הרי אתה ממילא עולה לבית מקדש, תביא איתך כבר את כל הקורבנות. אבל היא הרי פטורה ממצוות העלייה לרגל. כמובן שהשאלה היא גם לכל אלה שפטורים מעלייה לרגל. אז אולי נאמר שגם יהיו פטורים ממצוות בלת האחר, או דילמה. מה פרוש היא פטורה מלעלות לרגל? היא לא חייבת להיראות בעזרה, אבל היא חייבת לעלות לבית המקדש, כי הרי היית בשמחה. היא גם מצווה במצווה ושמחת בחגיך. ואין שמחה הרי אלא בבשר שלמים. איך היא תאכל בשר שלמים אם היא לא בירושלים? הרי אסור להוציא בשר שלמים מחוץ לירושלים. אז גם אישה מצווה בעלייה לרגל, כי היא חייבת לשמוח, ושמחה זה בבשר שלמים. אמר לי אביי לרבי זירא, נכון באמת? ותיפוק לי דהיית בשמחה, מספיק לנו זה שהאישה מחויבת לאכול בשר שלמים. על ידי זה לשמוח, שהיא חייבת לעלות לירושלים, וזה גם חייבת בבעל תא אחר. אז באמת, לפי דעת רבי זירא, אישה חייבת בבעל תא אחר. שואלת הגמרא, אבל לפי דעת אביי זה לא מסתדר. ומי אמר אביי, אחי? וכי לפי דעתו של אביי, אישה מחויבת לעלות לירושלים ברגל? ואמר אביי שאישה אומנם חייבת במצוות שמחה, אבל אישה, השמחה שלה זה לא בבשר השלמים, אלא אישה בעלה משמחה, אז בבבל שהיו רגילים בבגדי צבעונים, בעלה קונה לה בגדי צבעונים לחג. ובארץ ישראל שהיו רגילים ללבוש בגדי פשטן מגועצים, אז זה הוא היה קונה לה לחג. אז אם כן, את זה אפשר גם להביא מחוץ לירושלים, אז לא מחויבת לעלות לירושלים לפי דעתו של אביי. עונה הגמרא נכון? באמת לפי דעתו של אביי, אישה לא חייבת בבעל תא אחר. אומרת לדבריו דרבי זירא, שהוא סובר שאישה חייבת לאכול בשר שלמי שמחה, וזה אפשר לאכול רק בירושלים, לפי דבריו, כאמר אביי, שהאישה באמת חייבת בבעל תא אחר. ספק נוסף, אביי אלו, בכור. התורה אומרת, לפני השם אלוקיך תאכלנו שנה בשנה. חייבים לאכול את הבשר של הבכור תוך שנה מאז שהוא נולד. נשאלת השאלה, האם זה מאז שהוא נולד, או רק שנה משמונה ימים אחרי שהוא נולד? ממתי מונים לו שנה? אביי אמר משעה שנולד. רב הכא בר יעקב אמר, מה פתאום? משעה שנראה להרצאה, משעה שהוא ירצה לקורבן. התורה אומרת שוולד שנולד, שבעת ימים יהיה עם אמו, רק מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן ישאל להשם. אז מכיוון שאתה לא יכול להקריב את הבכור קורבן להשם, רק מיום השמיני, אז רק מאז והלאה מתחילה השנה. והאמת היא אומרת, הגמרא לא פליגי. במקרה שלנו אין ויכוח בין אביי לבין רב אחא בר יעקב, רק תלוי האם הבכור הזה הוא ראוי לקורבן או שהוא לא ראוי לקורבן. לא פליגי. מה שרב אחא בר יעקב אומר שמונים לו שנה מהיום שעברו עליו שמונה ימים, ורק מאז והלאה מונים לו שנה, מדובר פה בבכור תם, שאין בו מום, שהוא קורבן שמקריבים אותו בבית המקדש, ומכיוון שאתה יכול להקריב אותו רק מהיום השמיני, אתה מונה לו שנה מהיום השמיני והלאה. מה שכתוב, דעתו של אביי, שהוא אומר, משעה שנולד מונים לו שנה, מדובר פה בבכור בעל מום. מה עושים עם בכור בעל מום? נותנים אותו לכהן, הכהן לא מקריב אותו קורבן, אי אפשר להקריב בעל מום קורבן, אלא הוא שוחט אותו ואוכל מבשרו, הכהן אוכל מבשר הבכור. ולכן, מכיוון שאתה שוחט את הבכור בעל מום לא בתור קורבן, אז אין את המצווה של מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן, אז אתה מונה לו שנה מיום שהוא נולד. שואלת הגמרא, אם זה בכור בעל מום, גם אם הוא בעל מום, מי מצי אכיל לי, וכי אפשר לשחוט בכור בעל מום בשמונה ימים הראשונים ללידתו? הרי יש הלכה שכשנולד כל ולד שהוא, אסור מיד לשחוט אותו בשמונה ימים הראשונים שהוא נולד, כי יש כלל שכל ולד יכול להיות שהוא נולד לפני הזמן, אולי הוא בכלל נפל. רק אם הוא שמונה ימים נשאר לחיות, הוא יצא מכלל נפלים בבהמה. אז אם כן, אתה חייב לחכות שמונה ימים, כי אם אתה לא מחכה שמונה ימים, יכול להיות שאם לא היית שוחט אותו, היה מת לבד, ואז הוא נפל, ויש לו דין כמו נבלה, ואסור לאכול מהבשר שלו. עונה הגמרא, אם הוא בעל מום, אתה יודע מתי אפשר לשחוט אותו בתוך השמונה ימים שלו? דקים ליבי שקלו לו חודשיו, שידוע לבעל הבהמה, שהוולד הזה עברו עליו כבר, אם הוא בהמה דקה, חמישה חודשים לעיבור, ואם הוא בהמה גסה, תשעה חודשים לעיבור, כמו שמבואר מסכת בכורות דף ח'. ואם ידוע לבעל הבהמה שעברו עליו ימי העיבור שלו, ואז הוא בוודאי לא נפל, אז אפשר כבר לשחוט אותו ביום הראשון שהוא נולד, ואז מונים לו שנה שלמה מהיום שהוא נולד, ואז יש מצווה לאכול את הבשר הזה של הבכור, ועד כאן דף ו'.